ברוכים הבאים אל מאחורי הקראים, הפודקאסט שיכניס אתכם אל מאחורי הקלעים של הקראים, השברים והפציעות של ספורטאי העילית. הפודקאסט שייתן לכם הצצה לצדדים הפחות מוכרים של הקריירות שאתם כולכם מכירים. הרגעים הכואבים, המלחיצים והמרגשים שלפעמים עיצבו אותם ועשו אותם למי שהם. אנחנו יותם פרי ונמרוד מלר, שני פיזיותרפיסטים שבאים מעולם הכדורגל בליגת העל ונבחרת ישראל, וכיום עובדים יחד בפיזיופרו. הקליניקה הגדולה והמתקדמת בארץ לטיפול ושיקום ספורטאים מכל הסוגים והרמות. ננסה לחשוף בפניכם עולם שלם שמתרחש ברובו הרחק מעיני המצלמות ולתת לכם הצצה לעולם המרתק הזה שנקרא רפואת ספורט. אז בואו הצטרפו אלינו למסע המרגש הזה ובואו נכיר את האורח הבא שלנו.
מסירה מרושלת שלו, הכדור מגיע לבדש. זהבי עושה את החיתוך עכשיו, הכדור לזהבי וכדור מהר שער! שער של זהבי! 3-2 מכבי תל אביב! לא יאומן כי יסופר! איזה שער גדול של ערן זהבי! שער שלישי במשחק! מכבי תל אביב מנצחת את הפועל תל אביב בדרבי הזה!
1, 2, 3, 4! ברוכים הבאים למאחורי הקראים! היום תוכנית
לא משהו מעניין,
בינונית ומטה, וזה מאוד תלוי במרואיין שלנו אם הוא יחליט להרים לנו. אז ככה, אני אציג אותו ממש בקצרה כי הוא כזה אישיות לא מוכרת. גם המנוע העיקרי שלו זה פחד, למי שלא יודע. בתקופת הקורונה, כשלא היה קהל, הוא נכנס לדיכאון ואף שקל לפרוש. נושא הריבים והוויכוחים, הנה, נו, נושא הריבים והוויכוחים העיקרי שלו עם מאמן הכושר האישי שלו, שזה ערן שדו היקר שהיה פה לא מזמן, זה שערן, המרואיין שלנו, סליחה, דורש עוד ועוד וששדו עוצר אותו. פעם ערן נפצע לכמעט חודשיים, מה שכמעט גרם לקבוצתו להיות מודחת מאירופה על ידי קבוצה אנונימית, וכל זה בגלל שהוא נכנס בעמוד בים תוך כדי ריצה. ונמרוד עשה לנו איזשהו סיכום של מספרים, למה ערן צורך מהצוות הרפואי במשך, אני חושב שזה החודש, אם אני לא טועה, זה ככה. זה בעיקר לאנשי המקצוע שיודעים מה זה הציוד הזה, אבל למי שלא, אנחנו אולי נרחיב. הוא צורך 3 גלילי קיניזיו טייפ, גליל פרי טייפ 1, 2 ארגזי קובן, גליל טייפ חום 1 בחודש. בנוסף, הוא צורך... בנוסף, הוא צורך ככה, 4 ליטר קרם, 24 שעות עיסוי... עיסוי רגיל, אנחנו מדברים, נכון? אין מי, אוקיי?
טיפולי כל דבר.
כן. ובהערכה גסה, התחזוקה שלו עולה בערך 700 שקל ביום, שזה קצת יותר מ-201 אלף שקל בשנה. ערן זהבי חושב שערן זהבי הוא לא כל כך מוכשר. נכון, נימי?
ככה אומרים.
נכון, ערן?
נכון, אבל תשמע, קודם כל החישוב הוא זול.
אז
הייתי בטוח שאני עולה הרבה יותר בצוות הרפואי, קודם כל.
תחזוקה, רק צוות רפואי אנחנו מדברים.
תשמע,
לא גייטורד, לא...
אגב, היום יש לצוות הרפואי שלנו ישיבת תקציב, והוא אמר לי, יוני, אמר לי, השם שלך יעלה שם, שתדע. אמרתי לו, מה אתה רוצה? לא, עפנו מאירופה, יש הרבה יותר אימונים, משתמשים בהרבה יותר ציוד, אתה מסכים?
נכון, אמת.
אם עכשיו יש לך משחק חמישי וראשון, חמישי, שני, אז שישי אתה זה, שבת אימון שחרור כזה.
פחות ציוד.
ראשון, פחות ציוד.
לך תגיד לחשב שאתה צריך לעשות...
מה עדיף, אירופה או ערן זהבי זה כאילו בטיפולים?
לא, פשוט היינו צריכים לעלות לאירופה, ואז גם הוא לא היה מתלונן על התקציב, וגם...
אז החישוב הזה נעשה בערך לפני שנה וחצי, עברה שנה וחצי מאז, עוד כמה פציעות קטנות, עוד כמה דברים, אני בטוח שזה...
זה נכון כבר...
שאלוהים יעזור לצוות הרפואי.
טוב. צריך צוות רפואי לצוות הרפואי.
כן. מה העניינים?
הלאה, הכל טוב.
מה נשמע? קודם כל, תשמע, לא היה קל. אנחנו, בוא נספר שזה בעצם פעם שנייה
שאנחנו נפגשים. בוא נגיד דבר כזה, הכל היה מתוכנן מראש. ערן עשה פה רעיון ראשון לפני... חצי שנה?
איזה חצי שנה? זה היה לפני מעל שנה, זה היה כמעט שנה.
זה במאי, אמצע מאי, כן.
כן, משהו כזה.
10 חודשים פחות או יותר. עשה פה רעיון אחד, זה היה ממש כמה ימים אחרי הניתוח, הגיע לפה עוד עם הסיכות ועם הפלסטרים, ואני, בגלל שאני הרגשתי שהוא לא בשל לרעיון הזה.
שכחת ללחוץ על הפלאר.
שכחתי ללחוץ על הרקורד, או משהו בסגנון הזה, והרעיון נגנז.
אני רוצה להגיד, באמת באופן אישי, אני מאוד מאוד מעריך את זה, שבאת פעם שנייה, זה לא מובן מאליו, זה קשה, זה גם פקקים, זה בלגן, זה לא כיף.
אבל... 45 דקות לקחתי להגיע לפה, ובטח איזה שעה ורבע בחדור, אבל שיחדתם אותי בטיפול, ואני לא אוותר עליו.
בוא נודה, בוא נודה.
אין חישוב לטיפולים מחוץ ל...
סתם שאני אתן לכם משהו, זה יהיה טיפול שלישי שלי היום.
בוא נודה שזהו, יש פה אינטרסים לשני הצדדים, אז אתה יודע, גם אם זה לא טיפול היום,
כולם מרוויחים.
זה מתישהו יהיה פה צורך.
הוא הרגע אמר לי שלא יהיה טיפול היום.
רמז.
בסדר, יאללה, נוויתר.
אנחנו נגיע לזה. טוב, מה קורה?
איזה כיף, איזה כיף.
איך אתה מרגיש?
האמת, הרבה יותר טוב.
כן.
יש ימים ויש ימים. צריך לדעת לנהל את ה... אתה יודע. לנהל את הפציעה הזאת, כי זה לא משהו שהולך לעבור, אתה יודע. זה מעכשיו עד הסוף. מתי יהיה הסוף? אתה יודע. מתי שנחליט.
כן, אנחנו ניכנס לכל העניין הפציעה הנוכחית, ואיך צלחת אותה ועדיין צולח אותה. אבל אולי נעשה כזה קצת, ערן זהבי כזה, לאורך השנים, עד לניתוח הראשון בעצם, שזה... סוג של נקודת מפנה מבחינתך?
מן הסתם הרוב כבר יודעים, מכירים את הסיפור שלו, אבל אפשר לעשות ככה.
חוץ מהפציעה בים.
כן.
וואי, זה היה אחד הרגעים הזויים. הזויים. לא האמנתי מה אני... איך הגעתי למצב הזה?
כן, ואיך... מה ניסית לעשות?
ואיך זה נמשך?
מה ניסיתי לעשות? לרוץ. להתאמן כאילו...
מה, צריך ללמוד
שאתה... חד משמעית, לא לעשות שום דבר. שיחקתי באותה עונה 72 משחקים.
במכבי?
כן. 90% מהם, 90 דקות. משהו פסיכי. והיה לי 14 יום חופש בגלל הנבחרת. כל הזמן היינו בנבחרת, אז היה לוקח לנו את הקיץ.
כן.
חואן טוריחו אמר לי, רן, תקשיב טוב, שבועיים אתה לא עושה כלום. חוץ מללכת שאתה חייב, כלום. אמרתי לו, אין בעיה, אל תדאג, הכל בסדר, לא עושה כלום. נסעתי לארצות הברית, חזרתי. הרגשתי, אמרתי, טוב, עוד יומיים אנחנו חוזרים לאימונים, מה אני עושה? אני לא אעשה כלום, אני חייב לעשות איזה ריצה אחת לפחות, משהו להרגיש, אתה יודע, מבחני כושר, שכאילו מישהו בוחן אותי בכושר הזה. רצתי, הסתכלתי, עברתי, אתה יודע, ככה, ואמרתי, אני אעשה ריצה 25 דקות. הסתכלתי, אחר כך חזרתי, הסתכלתי על הזמן, בזמן שהסתכלתי על הזמן, דפקתי את הרגל.
אתה בטוח שעל הזמן הסתכלת? אתה יודע, הוא רץ בחוף, בוא לא נשכח.
כן, כן, כן.
ובטוח שזה לא היה...
זה היה שש בבוקר.
לא, אני אגיד לך, אני זוכר גם בדיוק את ההסבר. מה שקרה גם, זה שאתה לקחת סיבוב, בכניסה במין מעבר עם גדר נמוכה כזאת.
פשפש.
אהבתי קדימה.
והיה לה איזה בליטה על הגדר הזאת, איזה ברזל.
על הברזל? שהיה בו שפיץ כזה, ואהבתי קדימה, אתה יודע, מה זה? רצתי במהירות, כאילו, אתה יודע, בקצב טוב. ודפקתי כניסה, בום, ו...
בשריר.
בשריר.
באמצע השריר הירך, ארבע ראשי.
עד היום יש לי
יש לך בור. כן, כן.
משהו הזוי.
זה קצת כמו אופנוען שיש לו, שמים לו קבל כזה לצוואר, רק מלמטה.
אני אומר לך, אם היה מצלמה שם, כשזה היה הכי מצחיק בעולם.
מישהו ראה אותך?
לא, אני אומר, אם הייתה מצלמה, וואי.
תשמע, תדע לך שבאותה מידה זה יכול גם לדפוק את הברך, כי הברך מן הסתם ננעלה.
מכירים איזה סיפור שנדפקה הברך מרגע לץ?
כן, שניים, כן, נכון.
טל.
טל בן חיים, וגם האמת שגם אלירן עטר היה לו קצת איזה סיפור.
כן.
נכון. רגע, אבל אם כבר דיברת על חופש, ועל העניין הזה של אומרים לך לא לעשות כלום בחופש, ומה זה עושה לך, אתה יכול לספר לי מה אתה מרגיש, מה אתה מרגיש כשאתה בחופש?
כשאומרים לך לנוח.
תראה, אני אוהב את החופש, אני לא אוהב את החופש מאימונים. כי גם בחופשות שלי אני מתאמן.
מה קורה לך בגוף כשאתה לא מתאמן?
יש לי, מתחילים לי כאבים מזויים, שזה אני אומר לך את האמת, אני מפחד אחרי הקריירה מה יהיה, כי אני לא יודע ממה זה קורה ואיך זה קורה, בטוח יש לזה איזשהו הסבר, או אולי איזה חומרים שאתה משחרר כשאתה מתאמן, ויש לזה מחקרים כאלה ואחרים. אני חייב לעשות משהו, אם לא אני בראש, אני מרגיש שאני משמין אפילו, ופסיכולוגי, אני חייב להתאמן, אני לא יכול... סתם לדוגמה שכולם בחופש, אני אומר, טוב, זה אולי יש לי זמן עכשיו לתת איזה אקסטרה, שהם יגיעו מהחופש, אני אהיה אולי בפלוס עליהם, כל הזמן, כל מיני דברים כאלה שעוברים לי בראש, וזה זמן גם לשפר דברים שאני לא עובד עליהם ביום-יום.
כן, כן. כאילו, אני לא יודע אם אתה תזרום עם זה שפעם סיפרת לי את זה, אבל זה קצת, יותם הזכיר את זה בפתיח, שאמרנו שאתה מונע מפחד, אז דיברת פעם על איזשהו פחד שמלווה אותך תמיד כל הזמן, והוא עולה יותר בחופשים, אתה יכול? בא לך ל...
כן, תשמע, זה מה שאני אומר, זה ככל הנראה מפחד לא להיות מספיק טוב, לא לעמוד בציפיות, כי הצבתי איזשהו רף ציפיות וסטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, אז אתה צריך לעמוד בזה. כן. בשביל לעמוד בזה אני יודע שאני צריך לדחוף את עצמי כל הזמן. אני אסור לי להרגיש עצלן לרגע. אני כל הזמן צריך להרגיש שאני עושה יותר מכולם. סתם לדוגמה, כל אימון אני ארד ואראה את ה-GPS שלי, מה עשיתי, אני חייב לראות שאני בראשונים, אם אני לא בראשונים אני משתגע.
כן.
ואתה יודע.
ואתה חושב שאם לא תהיה, אז מה, אז, כאילו, אז מה יקרה? מה נראה לך שיכול...
תראה, מה יכול? לא הגעתי עדיין למצב.
מה בראש שלך קורה?
מה בראש שלי קורה? בראש שלי קורה שאני לא אהיה מספיק טוב. אני לא יוכל להציג את היכולת שאני צריך להציג על המגרש. אני לא אהיה... לא תהיה רלוונטי כבר.
כאילו, הכל ייעלם, הכל יאבד.
ברור. ותגיד, בסוף אני שחקן של עבודה קשה, אני לא שחקן, אני לא מסי, אני לא לוקח את הכדור, עושה דריבל ונותן גולים. אני שחקן של עבודה קשה, שחקן קבוצתי. אני מביא את האקסות האלה למגרש ולאימונים. שחקנים מסתכלים עליך, לוקחים דוגמה מהדברים האלה. אתה לא יכול להוריד את הרגל מהגז לשנייה. אם אתה תוריד, יכול להיות שחמישה שחקנים לידך יורידו. יש כל כך הרבה אחריות כל הזמן.
אבל תגיד, כשהיית במכבי, אני יכול להבין, כאילו, כשהיית מודדת מול שחקנים בסדר גודל, פחות או יותר שלך מבחינת כושר, אבל נגיד היית פפס ויש שם מפלצות, איך אתה יורד מהזה ואתה רואה GPS שאתה כזה עשירי, צ'י?
זין.
מה? לא.
רוצה שאני אפתח אותם?
לא, אבל אני מאמין לך.
אני אפתח את ה-GPS, הנה, שדו היה פה, אם אתה רוצה, אתה יכול...
איפה היית מדורג בפזה?
שני, שלישי, כל הזמן.
די.
כל הזמן.
יכול להגיד מי ראשון, שני?
גצר ראשון.
באמת?
כמה שזה נראה לך...
וכמה הוא היום? גם בגיל שלך.
גצר 30, 31, אם אני לא טועה.
אתה אומר שפגשת מישהו שהוא כאילו יותר ממך, בקטע, לעזוב... עזוב בתוצאות.
הוא משהו מיוחד.
בטרפת הזאת? יש לו יותר טרפת ממך?
לא, לגמרי לא. לא קרוב בכלל. הוא פשוט, זה הרגלים מטורפים. הוא יודע מתי להתאמן, מתי לא להתאמן. לדוגמה, היינו נוסעים עכשיו, היה לנו שבוע חופש בדוביי. הוא היה עושה אימון אחד בזמן שאני הייתי עושה חמישה. והוא אמר לי, רן, אני עכשיו יש לי פגרה שלושה שבועות, אני לא נוגע בכדור, אני לא עולה על המגרש. אני אשחק פדל, אני אעשה טניס, אני אלך לחדר כושר, אעשה דברים אחרים. על המגרש אני לא עולה, שלושה שבועות. אם אני לא עולה שלושה שבועות על המגרש, שדו ניסה לעשות את זה איתי ולא הלך. לא, הייתי רב איתו, טוב, היום אני עושה אימון, הייתי עושה אימון פתאום בלי לספר לו, ואז הוא היה מגלה שעשיתי אימון, ולנו ריבים, כל מיני,
אתה לא יודע, אבל יש... הוא השתיל עליך GPS, אתה לא יודע.
יכול להיות, הוא היה שולח לאשתי, פתאום איפה איראן, הייתי באימון, הייתי משאיר את הטלפון.
יו, כמו בנערים.
כן, כן, כמו מפגר שצריך לשלוט בו. והוא פשוט ידע, סתם היה לנו משחק בחמישי, והיה לנו משחק ביום ראשון, הוא היה יכול יומיים לא לעלות למגרש, ויום ראשון הוא היה בא חימום משחק. בחימום הוא היה, כאילו, אתה יודע, ממש לא יותר מדי אינטנסיבי. אני, החימום שלי, אני מהדקה הראשונה, אני צריך להיות במאה. אני יוצא, אני כבר בספרינטים, אני עושה הכנה לפני, הכנה... זה...
כל היום שלך זה הכנה.
כן. ביום של המשחק אני עושה אימון. ביום של המשחק אני עושה אימון, ספרינטים, כדורים, כל מיני...
תכף, אנחנו כאילו... עוד נגיע לרוטינה שלו, אבל סתם, הזכרת את גצם, מעניין אותי מאוד. אתה יודע, זה כוכב בקנה מידה עולמי, ואמרת שהיית איתו ביחד בחופשה, כאילו, וזה, איך זה להסתובב עם מישהו כזה? זה כמו להסתובב עם ערן זהבי ב...
יותר. תשמע, היה לנו מחנה אימונים בגרמניה, והלכנו לארוחת ערב, ואחר כך, אתה יודע, הלכנו לבר, יצאנו, הבן אדם לא יכול ללכת ברחוב.
הרגשת רגע חבר של ערן זהבי.
איך זה מרגיש להיות המכוערת שבוקשים אלה לצלם?
תשמע, אני אגיד לך מה שזה...
את יכולה להחזיק את המצלמה רגע?
תשמע, זה היה לי מגניב, אני אומר לך את
העניין. נהנית מזה?
זה היה לי מגניב, אני הייתי עם קפוצ'ון, והוא היה עם ג'קט כזה, וטוב, עכשיו אנחנו היינו המבוגרים האחראים, כאילו, אתה יודע, בפז, איזה מבוגרים אחראים. בקיצור, יצאנו, ואז אמרתי, טוב, בוא. רוצים לחתוך למלון, עכשיו אנחנו צריכים לעבור, וזה מתחם עם מלא ברים וזה, ואתה צריך לעבור, ומונית וכאלה, ועכשיו אתה יודע, הוא לא יכול לעבור. ועוד אחת תמונה, ועוד אחת תמונה, ועוד אחת תמונה, ואומר, בוא רגע, בוא, ירדנו, קח את הקפוצ'ון שלי, החלפנו, נתתי לו את הקפוצ'ון, אני עם הג'קט שלו, הוא עם הקפוצ'ון, נכנסתי אותו למונית, אני בואו נשים ביחד חזרה למלון.
תגיד, אתה חושב ש... אני תמיד שאלתי את עצמי, זה אנשים, הרי מי שלא חווה דבר כזה, הוא לא באמת אולי יכול להבין מה זה מרגיש. אז כאילו זה מייצר בינך לבינו לצורך העניין איזשהו חיבור יותר מאשר שיש לך עם אנשים, נגיד פה בארץ, חברים או שחקנים אחרים שהם לא חווים את מה שאתה חווה? יש לך, אתה מרגיש עם אנשים כאלה איזשהו, שמבינים אותך יותר טוב, שאתה
ברור,
מבין אותם.
ברור, כן? הוא יכול להבין דברים שאני, לדוגמה שהיינו פה בישראל, אתה יודע, אחד הדברים הטובים שקרו לי בפסו זה המשחקים נגד מכבי תל אביב. כי נחתנו פה, הם לא הבינו באמת, אתה יודע, כי בסוף הגעתי לאיינדובן, הגעתי מסין.
כן.
אז הם רואים, אתה יודע, סבבה, הם לא הבינו את גודל המודעות אליי בישראל, לעומת מה שהם רואים בהולנד,
כן,
אתה מבין?
כן.
ונחתנו פה בשדה תעופה, וזה היה משהו פסיכי. ובכל מקום שאנחנו הולכים, אתה יודע, זה כאילו,
כן,
כמו
כן.
שגצם מסתובב בגרמניה, ככה זה היה. והם היו באלם, הם היו באלם, וכל מקום שאתה הולך, וכל מקום ש... אז זה יצר לאיזשהו מעמד מסוים הרבה יותר גבוה ממה שהם חשבו.
כן, כן.
ומריו פשוט הבין אותי בהרבה מאוד דברים, כי הוא חווה הרבה מאוד דברים מגודל ציפיות, וזה קרה לו בהרבה, בווליום אפילו הרבה יותר גבוה.
כן.
אבל זה כל אחד בווליום שלו.
כן, כן.
אבל היה לנו הרבה נושאים משותפים, הרבה דברים שהיינו יכולים לדבר אחד עם השני, אפילו עם עסקים, משפחות, נסיעות, כל מיני דברים שבסוף שיחקנו עם ילדים. איך שלא תסובב בזה, הם
כן,
כוכבים, היום הם כוכבים, כולם כוכבים, מדויקה בצ'לסי, גאק פה בליברפול,
כן.
דמפריז ב...
כן, אז זה שמות, זה באינטר, פתאום שנתיים,
זה פתאום שמות שאתה כאילו, עכשיו אתה אומר, לפני שנתיים הם היו במלחמה על ההרכב,
כן.
כאילו, וזה, זה,
כן, זה כמו ש...
יש לך נושאים שותפים.
מי סיפר ש... על מי זה היה, יואו, על... אחד השחקנים הליגיונרים סיפר שהוא היה... וואי,
יוסי?
לא, ברח לי, שהיו המחליף שלו ב... אני לא זוכר על מי זה היה, הנה.
בסדר, קח את הזמן, אחי.
לא משנה, לא משנה. כן, אבל זה ככה, זה כאילו...
יש נושאים משותפים, אבל אני רק אגיד שיש גם פה, יש לי גם פה שחקנים מאוד מאוד צעירים במכבי תל אביב, שיש לי איתם הרבה נושאים משותפים, לא עכשיו משפחות ועסקים ודברים כאלה, אבל אנשים שאני כן מוצא איתם נושא שיחה טוב, אם הם מקצוענים והם רוצים ללמוד, ומסתכלים עליך ושואלים ורוצים באמת, ואתה רואה שאתה מדבר עם בן אדם שהוא באמת מבין לאן הוא רוצה להגיע.
כן.
ומבחינתי זה מאוד מאוד חשוב לא לבזבז אנרגיה על אנשים שלא באמת רוצים להגיע לאן שהם יכולים להגיע.
אתה מוצא את עצמך כמנטור כזה, כמדריך, כזה?
אתה יודע, היית גם בנבחרת, ראית, תמיד ננסה לשבת עם השחקנים הצעירים ולהסביר ולדבר ו... להגיד כמה זה לא מספיק, ומה זה לעשות קריירה של שחקן כדורגל אמיתי, כי זה לא, זה לא עונה אחת, זה לא שתיים.
לך היו מנטורים? כשהיית...
היה לי, כן, היה לי תיגל הלל, היה לי, אתה יודע, עוד אנשים שהייתי מדבר איתם, אנשים, אפילו אמא שלי, הייתי, אני עד היום מדבר איתה 20 דקות ביום, יכולה לדבר איתי על כדורגל, ומה היה אתמול במשחק, ואיך היה ככה, ולמה ככה, תקופות יותר טובות, פחות טובות.
אני מחכה שתזכיר אותי.
אתה...
יועץ מקצועי.
הוא מדבר איתך על דברים אחרים, אני מבוס.
לא מקצועי.
לא מקצועי. לא, זה סוג של מקצוע. שוב, מקצוע... טוב, בוא נתקדם. פציעות. בוא נדבר קצת על איראן כשהוא פצוע.
בוא נזכור קצת את מה שהיה, מה עבר על הגוף.
הפציעות העיקריות, בוא נגיד, בשנים האחרונות, אני חושב, כי אני הולך לנוער וזה בטח יהיו דברים קטנים, מן הסתם, לא?
האמת, לא היו לי פציעות כמעט עד הנוער. עד הנערים א', שברתי את הקרסול, פעם אחת. מאז אחר כך היה לי פציעה שעברתי היה לי משהו קטן בהפועל תל אביב בבטן, לא משהו רציני. גם לא הפסדתי הרבה משחקים. ואחר כך הייתה לי פציעה באיטליה.
בפלרמו.
היה לי קרע באחורי. ואחר כך...
משהו שהשביע אותך להרבה זמן?
חודשיים.
אוקיי.
חודשיים בחוץ. אחר כך, בתחילת העונה אחריה, היה לי קרע ברצועה הצידית, 80%.
אותו רגל של הקרסול? של הקרסול?
לא. כן.
כן?
כן, הכל ברגל ימין.
כן.
ואחר כך בפציעה הזאת, זו הייתה רצועה צידית, 80% משהו כזה, ולא עשיתי ניתוח. החליטו לעשות לי שמרני.
זה
שלושה חודשים. זה
היה בפסו.
ארבעה חודשים הייתי בחוץ.
לא, בפלרמו.
בפלרמו?
זה בפלרמו.
אוקיי.
והייתה לי את האצבע.
הבוען.
האצבע, כן, בסין.
שעד היום.
כן, ושוב את הפציעה בפסו, שהיה לי, אחר כך היה לי משהו קטן באחורי, בגיד ובאחורי. בעונה הראשונה.
נכון.
שזה המשחק הראשון שנכנסתי מחליף אחרי אולי 10 שנים. וביקשתי, אמרתי, התחננתי, אמרתי שאני נכנס, תגיד לי רבע שעה לפני, אני צריך לעשות חיון כמו שצריך, אני צריך לעשות כך, כי הייתי בלחץ מזה, כל כך הרגשתי את זה. ומדועק כדקה 30, נשכב על הרצועה, אומר, הוא לא יכול. אז עליתי להתחמם, זה היה בסוף נובמבר, תחילת דצמבר, זה היה בספרד, בנגד גרנדה. והתחממתי 5 דקות, הורדתי כבר את כל הבגדים וזה, אחר כך הוא התרועם, אמר, בסדר, הכל בסדר. התחלתי לשבת, חזרתי לשבת, שמתי עליי מייל, שמתי עליי הכל. אחרי 5 דקות שאני יושב, 7 דקות, עכשיו היינו חייבים ניצחון או חייבים טק אוף ומעלה.
מה זה היה באירופה?
כן, בשביל לעלות מהמקום ראשון בבית, ומשחק מאוד מאוד חשוב למועדון, והופ, אחרי 7 דקות הוא מתיישב ולא יכול, לא יכול לעמוד. הורדתי את המייל, הורדתי הכל, נכנסתי. דקה 80 קראתי את האחורי, ועוד פעם הייתי חודשיים בחוץ, והיום האחרון של ה... שהיית הפציעה בברך.
באימונים בפס, וזה היה באימון.
לא, הייתה את הפציעה בברך. בנבחרת.
זה התחיל בנבחרת.
איך זה התחיל?
זה התחיל בנבחרת.
רגע, זה אתה... כן.
כן.
הפציעה התחילה... הפציעה בנבחרת הייתה באוסטריה. משום מקום, אתה יודע, היה כדור חופשי, הייתי בקו הגנה. תקפתי את הכדור, ופשוט הרגל נתקעה לי בדשא. ואני עד היום לא מבין מה קראתי בדיוק, מה היה שם ואיך, פוסט-לטרל קורנר ובשילוב עם הרצועה הצידית שבכל מקרה כבר הייתה פגועה לפני, פציעה מאוד לא פשוטה. איך הרופא אמר לי, אתה יודע, הוא רצה לעשות לי ניתוח בכלל, 8 חודשים, זה מה שהוא המליץ הרופא בפז. כאילו צריך לעשות ניתוח, צריך לזה, אני לא תקשיב את זה. עשיתי לברצלונה, עשיתי לדוקטור קוגט, והוא אמר לי, תקשיב, זה, רואים שזה גם פציעות ישנות יש לך פה בברך.
כן.
זה לא משהו חדש, זה משהו שאתה משחק איתו ושלם איתו ויודע להתמודד איתו.
כן.
כי באמת אני מתמודד עם פציעות מאוד מאוד, בוא נגיד שיש לי כוח סבל מאוד מאוד גדול. Mm-hmm. בשביל לעלות למגרש, יש לי כוח סבל מאוד גדול. ו... פשוט נסענו אני ושדו לחודש וחצי לדובאי, וחזרתי אחרי חודש וחצי. אמרתי, תקשיב, אתה כבר ויתרת עליי.
כן.
כאילו, אתה יודע, גם הפציעה לפני זה, הם פשוט סמכו עליי ועל שדו, שאנחנו עושים את הדברים מאוד מאוד, כי הוא מכיר אותי, אתה יודע, בסוף שחקן ב-34, לבוא ולשנות את ההרגלים האלה, זה לא משהו נורמלי. אם הוא יודע שאני מקצוען ב-100%, והוא סומך עליי שאני לא נוסע סתם, כן. אז הוא יודע... שבסוף הוא קיבל את האימונים, הוא קיבל את GPS מנותח, מה עשינו בדיוק באותו אימון, לפרטי פרטים.
הייתה תקשורת כאילו מלאה.
אני
רוצה שניכנס דווקא לנקודה הזאת עוד רגע, על העניין הזה של מועדון כמו איינדובן, שנותן בעצם למאמן חיצוני לעבוד וזה.
משחרר לגמרי.
נדבר על זה, אבל אם כבר הזכרנו את הפציעה של הנבחרת.
הוא לא נותן לכל אחד.
אז זהו, אוקיי. אבל אם כבר הזכרנו את הפציעה של הנבחרת, אז קודם כל רק ככה, היה שם איזושהי תנועה של בעצם נפילה על הברך, או נפילה קדימה שגרמה לכיפוף של הברך, יחד עם סיבוב החוצה.
הקרסול, תמונה מזעזעת, אם יש לו אותה, תמונה מזעזעת.
כן, כן, אני זוכר את זה טוב מאוד, היה שם ממש סחיטה יפה של הברך.
יש לך סרטון של זה?
כן, כן, אנחנו נמצא את זה. אני לא זוכר איפה יש לי, אבל נמצא אותו. והדבר הזה גרם לפגיעה בפוסטרו-לטרל קורנר של הברך, שמה זה בעברית, בתרגום חופשי, זה הפינה האחורית החיצונית של הברך, שזה זה אזור שידוע והוא מוכר כאזור אולי הכי מורכב, הכי בעייתי שיש בברך, אולי אפילו יותר מהצולבת עצמה, זאת אומרת, זה א', הוא מורכב כי יש בו המון המון, מרכיבים, זאת אומרת יש שם גם גידים של השריר, גיד של אחד הגידים של השריר האחורי, גם אחד הגידים של התאומים, גם יש שם את הפופליטאוס שעובר שם, וגם את הרצועה הצידית של הברך, וגם את הקפסולה שיש לה שם איזשהו עיבוי, ובקיצור משהו גיהנום למנתחים ולזה, גם להתחיל לנתח שם ולהיכנס, זה מאוד מאוד מסובך.
בטח לא בגיל הזה.
והיא מאוד מאוד חשובה ליציבות של הברך. זאת אומרת, אם היא פגועה, אם משהו שם קרוע, הברך נהיית לא יציבה בדרך כלל. האמת שאצלך יחסית, הייתה פגיעה ביציבות, אבל לא ברמה מאוד מאוד זה, וכנראה בגלל זה גם הצלחת לחזור בצורה שמרנית. הרבה אנשים לא יצליחו לחזור בצורה שמרנית. מעבר לכישרון של שדו ושלך ו... ושל היועץ שיהיה אצלך קצת בטלפון מישראל, אבל סתם. אבל בקיצור, אבל כנראה שאתה יודע, אחר כך זה הוביל לבעיות שבאו אחרי זה, שדיברנו עליהם, נדבר עליהם.
וידענו שהם יגיעו גם. ידענו שהם יגיעו, וגם היום הם יכולות להגיע באחוז הרבה יותר גבוה משחקנים אחרים, אבל לקחתי את זה בחשבון ולקחתי את זה בסיכון, ואמרתי אני אעבוד וישמר את הדברים, ויעשה את הדברים כמה שיותר... אם זה לעבוד יותר כוח, ואם זה לעבוד יותר prevention, ולעבוד יותר, אני משקיע היום הרבה יותר שעות ממה שהייתי משקיע אפילו לפני.
כאילו לא עבדת עד עכשיו.
כן, אבל הייתי עובד בצורה אחרת. הייתי עובד הרבה יותר על המגרש, היום אני לא אעבוד הרבה יותר על המגרש, אני אהיה הרבה יותר בחדר כושר, והרבה יותר בטיפולים, מאשר עוד אימון על המגרש. כי בסוף את האימפקט אתה צריך לצמצם, ואת הכוח אתה צריך להעלות, ואת הגמישות באזורים מסוימים. וזה עבודה יומיומית ולא פשוטה.
כמה זמן לפני אימון אתה משקיע בלהכין את עצמך? חוץ מטיפולים.
בוא נגיד שהם מגיעים בתשע וחצי, אני בשמונה ורבע, שמונה וחצי כבר יהיה במתחם, טיפול, חדר כושר, ורק אז אני אצא לאימון.
אתה יכול לשתף קצת מה אתה עושה בחדר כושר?
תרגילים ספציפיים. כל יום זה משהו אחר. יש לדוגמה יום שיש אימון כוח רגליים, למחרת אני לא אגע יותר בכוח רגליים, אני אעשה יותר גומיות, קור לאזורים אחרים בגוף, שבסוף זה גם מאוד מאוד חשוב לאיזון של הברך. או אתה לא נוגע ברגל עצמה, אבל בסוף שכל הגוף יותר מאוזן, אתה מחזק פה, מחזק שם,
כל ההכנה מוכוונת לברך, או שאתה...
לא, היא לא תמיד מוכוונת לברך, היא תמיד מוכוונת לכיוון השבוע, סתם לדוגמה, אני יודע שביום שלישי אני עושה כוח רגליים, כי זה... יום שאני יכול לדחוף, זה רחוק מהמשחק בשבת, אז ביום רביעי, בכל מקרה יש אימון מאוד מאוד קשה עם הקבוצה, אתה לא יכול לדחוף גם כוח רגליים, אתה מעדיף לבוא פרש לאימון של הקבוצה, אבל לפני זה אתה תעשה קור וטונוס גומיות לדוגמה.
אתה יושב לתכנן לעצמך את השבוע כל פעם מראש? או שזה כאילו
יש אתה... יש לנו, אתה יודע, עדיין שדו איתי, ויש לנו, אם אתה רוצה לראות את זה, יש לנו...
זהו, רציתי לשאול איך מי אמון על בחירת התרגילים וכולי וכולי, זה באמת ביחד עם שדו?
יש לנו תיקייה בגוגל דרייב.
לך ולה?
לי ולשדו.
כן. וכמה הצוות... המקצועי, הכושר, כאילו, מעורב בתהליך הזה?
הוא סומך עליי ולא מתערב.
אוקיי.
זה לא מובן מאליו.
אבל אתה מתואם... סתם לדוגמה. לא, אבל לצורך העניין, שדו...
הכל מתועד במספרים. הכל מתועד בכל אימון נכנס לטבלה. לכל אימון יש מה לעשות לפני האימון, מה לעשות, מה יש אחרי האימון. אם תסתכל, זה סתם, זה מרץ, בסדר, דצמבר, ינואר, פברואר, מרץ, זה מרץ, אז אתה תראה פה לדוגמה, תעבור
עליו. אני אשתף את מה שהוא מראה לי, האמת, זה פשוט ירידה לפרטים, כאילו, משחק, אימון, הכל, מדהים.
אבל נגיד מבחינת, הרי גם שדו, כשהוא בונה איתך את התוכנית הזאת, הוא צריך לדעת לצורך העניין, באיזה יום עובדים כוח רגליים עם הקבוצה.
ברור. אני הולך לחואן.
אתה מקבל את...
ואני מקבל, אז אני יודע שיום שלישי, כמו היום, כמו אתמול, יש לנו כוח.
כן.
אז יהיו תרגילים ספציפיים אחרים, כי היום אנחנו עושים כבר את התרגילי כוח עם הקבוצה, אז אני יכול לעשות גם את זה, ואני יכול להרוויח משהו אחר, שאנחנו...
קורדינציה, זוזו,
כל מיני דברים כאלה. סתם היום היה פה, בסיום האימון, טכניקה וסיומות לשערים קטנים, חשיבה מהירה. ואני מנהל את זה ככה, אני לוקח את העוזר, אומר לו, תעזור לי לעשות ככה וככה, לוקח את גלאזר, סתם שהוא מתאמר, אומר לו, בוא נעשה ככה, ומנהל את זה.
כן, כן. יש מקרים שהוא אומר לך לעשות תרגיל, ואתה אומר, לא, לא, זה לא טוב לי, זה לא מתאים לי, אני לא רוצה את התרגיל הזה וכאלה, אתה...
יש לנו ויכוחים, לא אגיד שלא.
היו ויכוחים ונשארו ויכוחים. כן. אבל האמת שלא מזמן נפגשנו עם חואן.
הוא בדיוק שלח הודעה,
האמת. חואן או שדו?
שדו.
לא מזמן נפגשנו עם חואן, והוא באמת אמר משהו משהו שהוא אמר גם לזכותך וגם לזכות החברה הוותיקים, הוא אמר שהיום החברה הוותיקים, שזה אתה, אבי, מי עוד נשאר שם?
שרן.
זה חברה שמאוד מאוד קל לו לעבוד איתם, והוא מאוד מאוד מכיל ומבין גם את הצורך שלכם בלעשות דברים אחרים לגוף שלכם או משהו, כי אתם הרבה יותר מבינים היום מה אתם צריכים מאשר מה שהבנתם אז.
הוא גם מתבגר.
הוא גם מתבגר לגמרי.
זה דבר ש... זה תהליך שכל הקבוצות יצטרכו להבין אותו בשלב כזה או אחר.
תראה, אני חושב שלנהל דבר כזה צריך ניסיון, וצריך להבין למי אתה יכול לתת את הפריבילגיות האלה ולמי לא.
חד משמעי.
כי בסוף, חואן היום לא יכול לשפר אותי. הוא צריך אותי הכי טוב על המגרש. הוא לא יכול לשנות לי היום את ההרגלים שאני עושה יומיים לפני המשחק, אני עושה סיומות. הוא לא יכול לשנות לי את זה, כי זה כבר אצלי פה בראש, כן. טבוע. ככה עשיתי קריירה גדולה, אל תיגע לי בדבר הזה. אז הוא ידע לא לגעת לי בדבר הזה, והוא ידע לדרוש ממני משהו אחר. אבל הוא יודע שזה מנטו מקום של מקצוענות,
הוא מכיר
לא,
אותך.
ברור, אבל זה לא מקום של... יש שחקנים שכל הזמן מנסים להורי, שיורידו להם את זה ושיורידו להם את זה. אצלי זה לא ככה. אצלי הוא פשוט, הוא ינסה להוריד לי בשביל שלא יהיה עליי עומס, אבל אני ארצה לעשות משהו כזה או אחר. יכול גם שהוא יחשוב שזה פחות טוב, הוא עדיין יסכים לי לעשות את זה, כי הוא רואה שזה עושה לי טוב. והוא רואה שאני יודע מה אני עושה, ואני מכיר את הגוף שלי. עכשיו, גם אני יכול לעשות טעויות, זה ברור. אבל זה עדיין לא אומר שמה שאני עושה הוא לא נכון. זה נכון לגוף שלי ולראש שלי.
כן, לא צריך להגיד, חואן בתקופה שאנחנו, בסיבובים הראשונים שלו, הוא היה מאוד קיצוני נגד שאף אחד לא יעבוד בחוץ, עם כן, אף מאמן ושום דבר, והוא היה...
אני לא עובד בחוץ.
מלחמת אגב. חורמה היה לו. כן, כן,
אני לא עובד בחוץ, אבל... אני עובד במכבי.
כן.
והדברים הם...
הם שקופים.
כן, הם רואים את התרגילים שאני עושה בחדר כושר.
כן.
תגיד, הוא רואה שאני בא לפני, הוא יודע...
באיינדובן, אגב, היה אותו דבר, זאת אומרת, לשחקנים היו מאמנים חוץ ממך, לשחקנים אחרים היו...
לגצה היה.
כן.
לגצה היה, היה עוד שחקן שהיה לו.
והם קיבלו את זה, זאת אומרת, הם כמערכת, הם מקבלים את זה?
תלוי מי בטח.
תלוי מי.
תלוי מי.
לדוגמה, מדווקן נסע, הוא היה לו קרע באחורי, והוא נסע ללונדון לעשות שיקום, אתה יודע, נסע ללונדון.
כן, כן.
כאילו, הוא משם, ואתה יודע, הוא חזר אחרי 3 שבועות, ובאימון הראשון עם המאמן כושר שלנו, הוא קרה שוב.
כן.
אז אתה יכול להגיד מי פה לא טוב, מצד שני אתה אומר, רגע, מה הוא עשה שם 3 שבועות?
כן.
אז הגיעו למסקנה שלא רוצים לתת לו את זה יותר.
כן.
אבל כשאני חזרתי עם שדו, אז הייתי...
פיקס.
אחרי שבוע הייתי בטופ בכל האימונים. אז מה הוא יגיד לי? הוא רואה אותי עם GPS, הוא קיבל דוחות מאלף עטף, הוא קיבל הכל. היה קשר יומיומי, הוא עברו מיילים בין הצדדים, הכל היה מגובה בסרטונים. אתה לא יכול להגיד לבן אדם מה, לא, לא, לא עשית. ברגע שאתה מראה לו שאתה מקצוען, עד הסוף הוא יודע לא לגעת לך בהרגלים שלך ובדברים שלך, כי זה לא מפריבילגיה.
זה חשוב, זה חשוב לכל שחקן, לכל שחקן צעיר, לכל שחקן שרוצה לעשות דבר כזה. זה חשוב להבין שאתה פה, אם אתה כבר הצלחת לגרום לקבוצה לתת בך אמון, למאמן כושר, למערכת,
תיקח את זה לכיוונים הנכונים.
תבין שאסור לך לפשל אפילו פעם אחת, כי אתה תאבד את כל מה שזה, ולא ירצו יותר.
ברור, אבל אם אתה כל הזמן מתנהל ממקום של מקצוענות, הגישה שאתה מראה לקבוצה ולמאמנים ולפיזיו אפילו, איתי לא נעים לעבוד כפיזיו. לא נעים, מה לעשות? לא נעים לעבוד איתי כי...
נימי, אתה מאשר?
לא, לא נכון.
מה זה לא נעים? לא, לא, שנייה, מה זה לא נעים? אני לא...
אני מעודד איתי.
לא, לא הבנת. לא נעים כי אני דוחף אותך כל הזמן, ואני כל הזמן נדרוש ממך עוד, וכואב לי ומציק לי, לא צריך לעשות את זה, וצריך לעשות את זה, ואני אדחוף אותך לחזור כמה שיותר מהר, ו...
האמת שאני חייב להגיד, כאילו, כן, אתה, כש... אבל זה הרבה שחקנים, כשאתה במצב מתוסכל, זאת אומרת, במצב של לא רואה שיפור,
בדיוק.
לא יודע מה הולך להיות, לא יודע מה קורה לך ומה ההבחנה, זה לא קל, אבל האמת היא שאני לא חושב, לא יכול להגיד שאתה יותר גרוע מאחרים בקטע הזה. אתה, לזכותך יאמר, שבאמת אתה תמיד סקרן, רעב, מחפש איפה אפשר, איפה כן, לא צריך לדחוף אותך אפילו לשנייה, זאת אומרת, הייאוש לא עוצר אותך.
זה הפוך.
בדיוק.
בגלל זה לא קל לעבוד איתי, כי אתה לא צריך לדחוף אותי, אתה צריך לעצור אותי.
נכון, זה נכון.
וזה קשה.
כן.
כי כשבן אדם מרגיש טוב, אתה צריך לעצור אותו, ואני רוצה לחזור למגרש, ואתה מנסה לעצור אותי, כי אתה יודע שזה נכון, אתה צריך שיהיה לך קריזמה מאוד גדולה, ולעמוד על הדברים, שאתה אומר לי, לא, לא לעשות את זה, כי ככה, כי אני יודע מה צריך לעשות, כי ככה וככה.
אז זה
נראה לי שזה קצת... בדיוק כמו באילוף כלבים.
כן, ממש ככה.
נראה לי שזה קצת מוביל אותנו לפציעה הנוכחית שאתה מתמודד איתה יום-יום.
שהיא בעצם סוג של המשך.
שהיא חד משמעית בגלל הדברים האלה.
אז בוא נספר בקצרה על מה עברת, כי אני לא בטוח שהרבה יודעים בדיוק מה עברת, כולם יודעים ניתוח בברך, אבל לא במדויק. אז בוא ננסה לפרק קצת, וגם מה עשית כדי לחזור, ומה אתה עושה עכשיו, ואיך זה משפיע עליך. אז קצת על הפציעה עצמה. אתה זוכר בדיוק מה עברת?
אתה רוצה לספר את הפציעה עצמה?
אתה יודע מה עברת?
אני יודע מה קרה. אני יודע מה עברתי, ואני יודע גם שאתה יודע. היה לי לא פשוט. עשיתי, אתה יודע, בעשר שניות האחרונות של האימון האחרון בפסו, עשיתי שינוי כיוון, פתאום רגשתי טאק, אמרתי, זהו, נגמר משהו הזוי, ננעלה לי הברך קצת, ואמרתי, מה...
בתנועה רגילה, נכון? זה לא היה איזושהי...
בלי כדור, בלי עולי, בלי...
זה ראיתי סרטון, זה נכון.
זה משהו פסיכי, אתה עושה, עשיתי ריצה קלה, ועם שינוי כיוון, טאק, הרגשתי משהו בברך, הלכתי, עשיתי MRI, הרופא אומר לי, תקשיב, תבוא לפגישה וזה, אתה צריך לעשות ניתוח, 4 חודשים, או 8 חודשים, אמרתי, טוב, סיימתי, כאילו, מה יש לך עכשיו? מה, אני עכשיו עושה שיקום שנה, על מה, כאילו?
מה הוא אמר לך שיש לך?
הם ראו את כל
ההיסטוריה.
את כל ההיסטוריה, הוא ראה את כל ההיסטוריה, אז אמר לי, תשמע, יש פה את הפוסטולטרל קורנר, יש את המיניסקוס קצת, יש חתיכת סחוס
משוחררת
שצריך להוציא, צריך לעשות ניקוי, צריך לזה, בקיצור, רצה לעשות ניתוח גדול. אמרתי לו, טוב.
סבבה.
נדבר. ואז רוג'ר שמיד סידר לי את הרופא שהיה להם בלברקוזן. שלחתי לו את ה-MRI. אני לא אשכח את זה. שלחתי לו את ה-MRI ואומר לי, תשמע, אתה חייב לעשות ניתוח? אם לא תעשה ניתוח, הוא אומר לי, אבל תקשיב, אני חייב שתבוא אליי, אני חייב לראות אותך, אבל ממה שאני רואה, אתה חייב לעשות ניתוח. אם לא תעשה את הניתוח הזה, לא תוכל לרוץ יותר. לא תוכל לעשות אפילו ספורט אחרי הכדורגל, לא תוכל לרוץ, לא תוכל לעשות כלום. אמרתי לו, טוב, דוקטור, ניתקתי לו, אמרתי לו, אנחנו נדבר. תראה, אנחנו נדבר, ואז אתה יודע...
חיפשת שמישהו יגיד לך,
בדיוק, אירן, זה פשוט. כן, חיפשתי מישהו שיתן לי איזושהי תקווה, ואז אתה יודע, עוד אחד רואה את ה-MRI, ועוד אחד רואה את ה-MRI, ואתה אומר, טוב, יש פה חתיכת סחוס, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, אבל בסוף בדיעבד, כשנכנסו לברך, נגעו קצת גם במיניסקוס, חתכו חתיכה ממנו ו... בסוף זה מפציעה של 3 שבועות, לקח לי הרבה זמן.
אבל רגע, רגע, שיהיה פה ברור. אז נכנסו, א', איפה בסוף עשית? אצל מי?
עשיתי אצל גיא מורג.
אצל גיא מורג פה בארץ. וכשהוא נכנס, הוא בעצם הוציא את החתיכה המשוחררת.
הוציא את החתיכה המשוחררת.
וניקה את המיניסקוס הקרוע.
הלטרלי.
הלטרלי. ולא נגע בעצם בפוסטרו לטרל קורנר. כאילו, לא עשה שם איזשהו...
לא.
יפה. אוקיי. ואז התחלת את השיקום. בוא, אגב, גם פה יש נקודה מאוד מעניינת לגבי
פה אני מאשים את עצמי.
התחלת את השיקום, התחלנו אותו פה, נכון?
כן, התחלת, לדעתי אתה התחלת איתו איזה 2 טיפולים.
נכון.
ואז
התקדמת מאוד מהר בשיקום, מאוד, אני זוכר שגם גיא היה אומר, תירגעו, תרגיעו, תרגיעו כל הזמן, ואתה, כמו אתה... דוחף, אומר, לא, מה פתאום, יש משחק זה, יש את המוקדמות של הליגה...
אני עוד ברור, אני אגיד לך את האמת, זאת הייתה הטעות הכי גדולה שלי, שאני עוד חשבתי שאני יכול לשחק בנבחרת, במשחקים האלה.
כן.
הייתי בטוח שאחרי 3 שבועות הייתי יכול לשחק בנבחרת, למרות שהודעתי להם אפילו שאני לא אהיה בסגל, כי אני עושה את הניתוח, אמרתי, אם אני אחזור טוב, ועכשיו יהיה לי עוד 10 ימים, ואני אוכל לרוץ, ואני אוכל לזה, אני אחזור למגרש, ואני אוכל... אני אדחוף את עצמי.
והאמת שעם קצב השיפור שלך בשלבים האלה, זה גם אפילו כבר התחיל לראות, כאילו זה אפשרי.
כן.
תשמע, הוא השתפר מאוד מהר, אבל אני זוכר ש-90% מהזמן שלנו, כאילו ביחד שעבדנו, זה היה חישוב זמנים לנבחרת. הנה, עכשיו אני עושה את זה, נכון, אז עוד שבועיים, כאילו אני יכול לעשות את זה. כן.
ואז אני אגיד להם, טוב, אולי אני אבוא לסגל, אולי אני יכול לתת 50 שעה, אולי אני... אתה יודע, זה משחקים חשובים, אמרתי... התחלתי לדחוף את עצמי ולדחוף את עצמי עד שהבנתי שזה בלתי אפשרי.
ואז בעצם, ואז התחילה העונה במכבי, נכון? סליחה, לא. ואז היה, כאילו זה היה בתקופה שהיית בין איינדובן לבין מכבי. עוד לא חתמת.
נכון? עוד לא חתמתי, כן.
עוד לא חתמת. עשית את כל ה... עשית את השיקום.
בין איינדובן לבין מכבי לבין ברזיל לבין ארצות הברית לבין יוון.
אני זוכר עוד אוהדים של בוטפוגו, בוטפוגו הזה, נכון? היו שולחים לי הודעות, טלרן תוקם, טלרן תוקם.
כן, וואלה. בקיצור, ובעצם, ואז אחר כך עוד, אחרי שסיימת כאן, עוד נסעת לדובאי, והמשכת עם אליט שם, איך קוראים להם החבר'ה האלה?
בדשא.
שם עשיתם את החלק הזה, ואז באה החתימה במכבי, נכון? פחות או יותר?
ואז הייתי בחופשה, ששדו היה בנבחרת, הוא פשוט ביקש ממני, אל תתאמן, אל תרוץ.
חופשה כפויה.
עכשיו, אתה כבר במצב שאתה מרגיש שאתה בריא לגמרי.
אני בריא, אני רץ, אני לא נוגע בכדור עדיין. עשיתי אימון אחד עם כדור על המגרש.
מה, בדובאי לא נגעת בכדור?
לא, עשיתי עם כדור, אבל לא עכשיו השתגעתי.
כן.
עשיתי כדור, עשיתי מגרש, עשיתי שני אימונים על המגרש. ואז אמרתי, טוב, אני כבר סבבה. אמר לי, תיקח שבוע, 10 ימים חופש. עכשיו, אני הייתי בין לחתום במכבי תל אביב, לבין לחתום בברזיל, לבין לחתום בארצות הברית, ששם בברזיל ובארצות הברית, הליגות משוחקות. אז אתה אומר, אני לא יכול עכשיו לקחת 10 ימים חופש, ושוב, כי אני כבר 3 שבועות בשיקום, לא באמת הייתי בחופש. ואני בראש שלי, שיקום זה חופש. כאילו, אני לא התאמנתי עכשיו, אני לא זה, אני לא, אני צריך לחזור לכושר. אני צריך לחזור לכושר. ולדוגמה, הצלחתי לדחוף אותו כל הזמן לעשות איתי יותר. ובאמת עשינו, ולא שחזרתי באמת...
הוא זה יותם, כן?
אני.
הוא זה יותם.
הצלחתי לדחוף אותו, עכשיו אם הוא אמר לי לא, ולא, 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 אז יכול להיות שלא הייתי עושה.
יכול להיות שלא היית עושה איתו. היית אוכלי.
לא, אבל מה שאני עשיתי בראש שלי לפחות זה, כאילו לגרום לא להרגיש שהוא עושה יותר, אבל אני לא, מצד שני, אני גם לא מאמיס עליו יותר מדי, כי לא מסכן אותו, אבל זה היה בראש שלי, אני לא יודע, מה שהוא עושה אחרי זה.
לא, לא, בסוף המשכתי והרגשתי טוב.
כן, כן.
הגעתי למצב שבמיקונוס הייתי עושה אימונים מטורפים, במקום לנוח, הגעתי למצב שאני בכושר C, כאילו, אתה יודע, משהו, הייתי עולה על ההליכון ורץ בלי כאב, בלי כלום, 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 הייתי נקי, הייתי עושה אימוני כוח, הם היו רואים אותי, אתה מטורף, מה אתה עושה את האימונים האלה? שהייתי עושה 3.20 לקילומטר כפול 6, דקה ורבע מנוחה, 3.20 לקילומטר. כאילו, פסיכי לגמרי, אתה יודע.
ריצת 400 ספרינט כזה, כן.
וזה, אחר כך הגענו למחנה אימונים במכבי תל אביב.
חתמת והצטרפת אליהם למחנה אימונים. קח אוויר.
לא, הנרגילה שלנו פה, הגזמתי עם הגחלים.
לא, תראה, בכללי, אנחנו מדברים על, בסופו של דבר, מבחינת הפרוצדורה שהוא עבר, הוא עבר, אתה עברת הפרוצדורה של ניקוי מניסקוס, ניתוח מניסקוס, פלוס שטיפה קצת של הברך, שעל פניו, זה שלחזור מזה מהר, באופן נטו רגע, לנתק את זה מכל דבר אחר, לחזור מזה מהר, יש בזה היגיון מסוים. רק שצריך לזכור שזאת ברך שעברה הרבה, והיה בפגיעת סחוס כתוצאה מזה, והפוסטרולטרל קורנר שלה הוא לא ב-100%.
היסטוריה,
אוקיי. הכל בא לו ב-100%.
כן, נכון, גם הראש. יאללה,
אז הצטרפת. אז הגעתי למחנה אימונים במכבי, והייתי 100. כאילו מבחינתי בראש אני 100%, מה שלא היה נכון. ולא היה מי שיעצור אותי. אני כבר באימון הראשון, ספרינטים, עכשיו הם סמכו עליי איפשהו, כי בצדק, מצד שני, העמסתי יותר מדי, נשארתי אחרי האמון השני או השלישי של העונה, חצי שעה למגרש לבעיטות, בום בום בום, כאילו לא הייתה פציעה, לא היה כלום, עשינו תבניות התקפה, אחר כך נשארתי לבעיטות, אני ודן ביטון, דן אומר לי, די רן, אני גמור, התעייפתי, בוא נלך.
החלפת אותו.
ואני בועד ובועד ובועד ובועד, יום למחרת הברך.
בלון.
התנפחה.
כן. בקיצור, נשארתי ובועד ובועד ובועד, יום למחרת, אתה יודע, לא היינו אומרים משחק במשחק, אני ואבי, אבי הצטרף באיחור, אבי ריקן, אז עשינו ריצות ועוד אימון עם המאמן כושר, לפעמים, והם תרגלו כאילו, אתה יודע, קצת הרכב, תבניות וכל מיני כאלה. עשינו ריצות, 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 אחר כך באימון אחרי צהריים, יום למחרת קמתי בבוקר, הברך
בלון.
ככה מפוחה, בלון.
כן. מאז... אני אצטח לך הוגיה.
מאז 3 שבועות לא הצלחתי לעלות על המגרש, כל פעם שהייתי רק דורך, היה לי אימפקט, כאבי תופת.
מה עשית בזמן הזה? כאילו, עשית חיזוקים בנוסף?
טיפולים, חיזוקים. אתה אומר, טוב, אני מרגיש טוב. ירד האימפקט, אני עושה אופניים, אופניים, אופניים. אימונים בבריכה, פיזיותרפיה, טיפולים, להוריד את הנפיחות, זריקות. מפה לשם 13 מחזורים ראשונים, הייתי עולה עם זריקת הרדמה בברך.
כן.
הייתי מוציא נוזלים לפני המשחק, כי הברך הייתה, ולא רוצים לעשות להוציא נוזלים באמצע השבוע, כי אתה צריך להתאמן, אז הייתי מוציא נוזלים באמצע המשחק, יש לי סרטונים, אתה
תראה. באמצע המשחק?
לפני המשחק.
שאיבות.
ממש, כן, לפני היציאה לחימום, הייתי שואב נוזלים, מכניס.
איך עושים את זה דרך אגב? לוקחים מזרק, ריק, בלי כלום, מכניסים את המחט באורך של...
מאוד ארוכה.
מאוד ארוכה, אורך של איזה כמעט, לא יודע, 8 סנטימטר, לא יודע, ודוחפים אותה בין הפיקה לבין הזה, מכניסים אותה בעצם לתוך המפרק עצמו ומתחילים לשאוב, וזה גם לא קל לשאוב. זה כואב, התחושה שכששואבים לך את הנוזל שם. כן.
ומכניסים לי דוקאין.
ודוחפים
פנימה. לילה טוב לברך,
ותעלה סיים. לילה טוב לברך, ונדבר בדקה 90, אתה יומיים מת.
למה דקה 90? כי אז בערך נגמר את ההרדמה, אז צריכים להבין.
כי אז נגמר המשחק.
תגיד לי, אתה אי פעם ביקשת חילוף? זכור לך דבר כזה? אני גמור, אני עייף, כואב לי משהו.
עייף? אין דבר כזה. מה זה עייף? במשחק אין דבר כזה.
רגע, אוקיי. עכשיו, אתה יודע מה? בוא תמשיך רגע את הסיפור. אז מתי, כמה זמן זה נמשך הדבר הזה?
זה לקח לי לפחות איזה חודשיים, שלושה, להתאמן כמו שצריך. אתה יודע, הייתי עולה לאימון עם כאבים, ולוקח כדורים.
והיא הייתה ממשיכה להתנפח.
והייתה מתנפחת ויורדת, ומתנפח ויורדת, עד שהגוף מתרגל שוב לאימפקט לשינוי כיוון ולאינטנסיביות, ואתה מוצא את עצמך בסיוט שלא נגמר. והייתי מהבוקר, היה לנו סתם דוגמה אימונים אחרי צהריים, אז הייתי נמצא פה בבוקר, אתה זוכר, הייתי נמצא לפה, הולך, נח, מגיע למתחם ב-2 בצהריים, עושה אימון חיזוקים, אחר כך עולה לטיפול, ואז הולך לאימון. הייתי חייב לשנות את הסדר הזה ככה, וזה היה סיוט, זה היה סיוט.
ואתה יודע...
התחלתי להרגיש טוב רק בנובמבר, במחנה אימונים בטורקיה.
אחרי המונדיאל.
אחרי המונדיאל. אתה יודע, הרבה היו אומרים, כאילו, אי אפשר היה לראות עליך, שאתה...
גם, מי שמכיר גם, אותי רע.
גם בתקופה שאתה שיחקת, היית נראה, אתה יודע, היית נראה כאילו אתה... זה. אתה יכול לתאר איזה פעולות או איזה דברים הרגשת שאתה נפגעו לך, שאתה לא מסוגל לעשות?
קודם כל, שינוי כיוון מאוד מאוד חדים, עוצמות, לשים את הרגל, לשים את הגוף... כל מיני דברים.
כי מה הרגשת?
כי אתה צריך כוח מאוד מאוד גדול להשתמש בו בשביל שינוי כיוון ולשים את הרגל ולצאת, לשים את הגוף לבלם.
זה מה, זה תחושת חולשה או זה תחושת כאב?
תחושת חולשה עם כאב, שגם מקרינה להרבה מקומות אחרים. היה לי בעיה מאוד ב-ITB, לדוגמה, כי אתה מחפה עם ה-ITB על הברך, ופתאום אתה מוצא את עצמך שרגל ימין, מקומות אחרים עובדים הרבה יותר בשביל לחפות על הברך. אז אתה צריך, אתה מוצא את עצמך כל פעם לנהל פציעות אחרות שקשורות לברך.
כן.
כי זה בסוף בא מהברך, אבל פתאום כואב לך באגן. מה עושים? אז התחלתי לעשות חיזוקים עם גומיות הרבה מאוד לכיוון האגן, הגלוץ, ואחר כך אמסטרינג. והגיד של האמסטרינג שמתחבר לברך, מאוד מאוד משמעותי ליציבות של הברך, אז אתה מתחיל לחזק אותו. ואתה כל הזמן מנהל, מוצא את עצמך מנהל את הפציעה הזאת, ואתה סביבה 24/7.
כן.
עד עכשיו.
בוא נסביר משהו קטן, אולי גם, אני לא זוכר אם אי פעם מסברתי לך, כן, נראה לי שכן, דיברנו על זה. תראה, ברגע ש... לצורך, ברגע שיש...
דיברת על פעולות שהיה לי מאוד מאוד קשה לעשות. היה לי מאוד מאוד קשה לעשות ספרינט מלא. כי הברך של אתה זוכר לא הייתה מתכופפת, כן. היה לי מאוד מאוד קשה לכופף את הברך עד הסוף.
לפתח מהירות, זה היה אחד
הדברים. אז כאילו זה פגע בתבנית של הריצה, שמחייבת כיפוף של הברך, בדיוק. של ספרינט, זאת אומרת להבדיל מריצה קלה, כן. שאתה לא צריך כיפוף מלא.
לדוגמה שהייתי מתאמן בשטחים קטנים, ספרינטים, יציאות, כל מיני דברים, היה לי הרבה יותר קל מאשר לדוגמה שהמגרש נפתח.
כן.
כי אז אתה צריך להשתמש בצעדים הארוכים, ויש כן. ריצות של יש לפעמים מונוטוניות. לדוגמה, במחנה אימונים בנובמבר, אני לא הייתי עושה ריצות מונוטוניות. נגיד, הייתי עושה אפילו אימון יותר קשה, אבל לא ריצה מונוטונית. כי ריצה מונוטונית, אתה עוד אימפקט ועוד אימפקט ועוד אימפקט. ואז שהייתי עושה, נגיד, הייתי עושה 75 מטר ספרינט, 20 מנוחה. 75 מטר ספרינט, 20 מנוחה. אז הייתי עובד הרבה יותר אנאירובי, והם היו, נגיד, עובדים סתם 75 מטר וחזרה. אבל בזמן פחות.
אני רוצה, יש לי כמה דברים להגיד לך, אני לא יודע ממה אני אתחיל. אני אתחיל מזה שאתה טענת שזה קרה בגלל שנכנסת מהר מדי במכבי. אז אני יכול להגיד לך מצד שני שיכול מאוד להיות מצד אחד, שגם אם היית נכנס אחרי חודש, זה היה קורה, זה א', מצד שני, מצד שני, אני גם יכול להגיד לך כזה דבר, תראה, הפגיעה בפינה האחורית של הברך מייצרת איזושהי תנועתיות גדולה יותר בתוך הברך, בין החלקים של הברך. תנועת החלקה כזאת, תנועות גזירה זה נקרא. עכשיו, הגוף שלנו, כל מפרק מפוצץ בחיישנים, שתפקידם הוא לבוא ולהגיד, האם יש את התנועה הזאת כדי להטריע. בעצם, אם החיישנים האלה מזהים שיש איזושהי תנועת החלקה גדולה מדי, זה אומר שאנחנו עומדים לפרוק את הברך, אז אנחנו חייבים לכווץ את השרירים כדי להחזיר לה את היציבות. זאת היציבות הדינמית שיש לנו, ששומרת עלינו לא לקרוע את הצולבת בכל שינוי כיוון. עכשיו, ברגע שהגוף כל הזמן מזהה את התנועה הזאת, אז הוא כל הזמן, חושב שאתה כמעט מוציא, כמעט פורק את הברך, אז הוא כל הזמן מפעיל כל מיני דברים, וזה אותה ה-ITB שדיברת עליו. כן, והגיד של ההמסטרינג שמציג, והנפיחות. הרי החיכוך הזה, התנועת החלקה הזאת, מייצרת חיכוך שהגוף מיד מפרש כמשהו לא טוב, וטק, באוטומט מנפח את הברך. זה הכל אמצעי הגנה ומנגנוני הגנה, שמוצאים את עצמם עובדים באובר, כאילו יותר מדי, ומייצרים את כל הבעיות האלה ואת כל הדברים האלה. נפיחות, מקבילה, כיפוף וכולי וכולי. זה סמטוחה לא קטנה, בטח בברך שכאילו כבר עברה דברים ולא, יש לה היסטוריה, בלי, עם חצי LCL, חצי רצועה צידית. אז
תקשיב, גם ההיסטוריה שהברך הזאת עברה, וגם בגיל 35, לעבור ניתוח ראשון, פעם ראשונה לפתוח את הברך, להיכנס פנימה.
נכון.
זה לא פשוט.
עכשיו, אני אגיד לך מצד שני, אם היית לוקח את הזמן ובונה את הכושר, ואת כל הזה בחוץ, מחוץ למסגרת, מאוד יכול להיות שכשהיית חוזר, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה יודע יותר טוב מאיתנו שהעבודה החיצונית למסגרת היא לא דומה לעבודה בתוך מסגרת של קבוצה.
כן, אבל כבר חתמתי על החוזה, יכלתי לעבוד בתוך הקבוצה, להגיד להם, תקשיבו, לא, מאות כן, שבועיים, כן, אני צריך עוד שלושה שבועות.
אני טוען,
וזה היה התכנון, פשוט אני באתי והייתי בטירוף, והקהל וזה, ואתה יודע, והיה משחק ראשון, ואמרתי, אני רוצה לשחק, ואני כן.
אני
אגיד לך משהו, יאמר לזכותו של איביץ', שאמר לי, ערן, קח את הזמן, כמה שאתה צריך, אתה צריך עוד שבוע, תיקח עוד שבוע, אני רוצה אותך בריא, אני יודע מה אתה יכול לתת לי, אני רוצה אותך בריא 100%, אני צריך אותך בריא.
כן, לא היה לחץ, יש לך מספיק
לחץ. לא היה לחץ, עד המשחק הראשון, ועד השני, ונתניה גביע הטוטו, ואז היה עוד משחק, אמר לי, רן, מה קורה, מה זה, שואל את הצוות הרפואי, ואני גם ככה בטירוף.
כן, הלחץ לא הגיע אליך, בוא נגיד ככה, יש אנשים אחרים שחצפו.
אתה יודע שהאימון הראשון שלי עם יריב, בכלל, האימון הראשון שלי, אתה יודע, כל הזמן הייתי מתאמן עם זיגדון בצד ובחדר
כושר.
האימון הראשון היה משחק נגד הנוער. עליתי לשחק, עמדתי, התעצבנתי, עמדתי, קופץ למים. מה יהיה, יהיה? זהו, לא מעניין אותי. ככה עשיתי.
כן. כן, אבל בקיצור, אבל אני רוצה להגיד, אני רוצה, זה רגיל, אני רוצה להגיד שאני חושב, אני טוען שהצורה שבה עשית את זה, שהמשכת גם אחר כך עם כל הבעיות, והמשכת להיות על הגל, זאת אומרת, בתוך המסגרת, ולטפל תוך כדי, אני חושב שבאיזשהו מקום זה הציל אותך, כי יכול להיות שאם היית עושה הפסקות ארוכות, כל פעם יוצא להפסקה ארוכה, שיקום, וכל פעם חוזר, היית פעם קוראה אחורי, פעם עושה זה, זה מה שגורם לך להיות איפה שאתה היום, בעיניי.
יכול מאוד להיות. מצד שני, זה היה סיכון מאוד מאוד גדול, והלחץ היה מטורף, כי בסוף, כשאתה עולה למגרש, אתם צריכים להבין, ובגלל זה אני עומד על תנאים שלי ועל דברים שלי, אנשים לא מצליחים להבין למה, ומה הוא רוצה, ולמה ככה, כי הם לא מסוגלים להבין את רמת המקצוענות, שאני חושב שהקדמתי את זמני איפשהו. הם לא מבינים, הם לא מצליחים להבין את רמת הציפייה שלי מעצמי, את רמת הציפיות של של הבן אדם שבא וקונה כרטיס לאצטדיון, מה הציפייה שלו ממני, ומה אני צריך לתת. כי בסוף, היה לחץ מאוד גדול, כי גם היכולת לא הייתה טובה. הקבוצה הייתה אומנם מנצחת, אבל אני ככה, היינו מנצחים, ולא הייתי עושה משחק גדול, אז נתתי גול, אז ראי, הפקעת היום, ככה וככה. אם לא הייתי מפקיע, אז אתה כבר לא כמו פעם, אתה כבר לא... הם לא יודעים שלפני שעה וחצי, שאבתי נוזלים ואני בערך רדומה, הם לא יודעים, אבל זה גם לא מעניין. לא תירצתי את זה, לקחתי אחריות מלאה, כי ברגע שאני עולה למגרש, אני צריך לתת את 100% שלי. ואנשים מסתכלים על זה ואומרים, אין בעיה, ברגע שהוא עלה למגרש, מבחינתנו, הוא 100%. ואתה צריך להבין שכל הדברים מסביב לא משנים.
אני חושב להזכיר את ירדן ג'רבי בסיפורים.
מאוד, אני חושב שזה מה ש... זה אחד הדברים הכי חשובים, גם שאנחנו רוצים להביא לחבר'ה בבית, שכשהם רואים שחקן על המגרש, או על המזרן, או לא יודע לאיפה, הם לא יודעים מה הוא עושה כדי להביא את עצמו לנקודה הזאת, שהוא עכשיו פותח בהרכב, ומה הוא עבר ומה הוא סבל בדרך. ובאמת, ולדעתי זה באמת רק מי שמכיר אותך, יכול להבין למה אתה דורש את מה שאתה דורש, גם מעצמך אגב, וגם מסביב.
אז בוא תן לנו הצצה לשבוע בחיי רן זהבי.
אתה לא רוצה, תאמן לי. תאמן לי, אתה לא רוצה. כי זה הכל סביב, הכל סביב משהו. זה הכל סביב, היום יום ראשון, אבל שבת המשחק, לדוגמה, בסדר? אז יום ראשון זה יום של התאוששות וסתם לבלות עם המשפחה או עם חברים, כי למחרת אין אימון, אז היום היחיד שאני יכול להרשות לעצמי ככה, אתה יודע, קצת להתפרק. אוקיי, יום שני, מה עושים? יש חופש, יש טיפול, יש פילאטיס, יוגה, חדר כושר, יש משהו בלוז. יום שלישי, רביעי, חמישי, שישי, אתה כבר ביום שלישי, יש לך, אני יודע שאני עושה כוח, כי אני צריך, זה לכיוון המשחק בשבת, איך שאני מתאמן, אם היה לי אימון לא משהו ביום שלישי, אני לא לוקח את זה רציני כל כך, כי אני יודע שאני באימון כניסה לשבוע. יום רביעי זה כבר צריך להיות האימון שאני בטירוף. יום חמישי זה לכיוון המשחק, זה יוצר להיכנס לריכוז, זה יותר הסיומות, זה יותר השקט הנפשי. יום שישי זה יום לפני המשחק, יש לי דברים, אני הולך אחרי שעתיים אחרי שכולם הולכים, אני רק הולך מהמתחם, כי יש לי חדר כושר, כי יש לי לנקות את הנעליים, כי יש לי לעשות טיפול, כי יש לי 200 דברים לעשות שאני צריך לכיוון המשחק. בשבת זה יום של משחק, יש לי את ה...
אלוהים ישמור מה שקורה ביום הזה.
כן, אני צריך להתעורר בשקט שלי, אני צריך לעשות את ה... אני צריך את המוזיקה שלי, אני צריך את האימון שלי, שאני עושה קור, אחר כך אני עולה למגרש, אחר כך אני, אתה יודע, שמתפלל בבוקר לפני הכל. סדר יום ככה, שהוא קצת יותר אינטנסיבי מאחרים. עכשיו, יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה לא טוב. יש שחקנים שבאים...
אני חושב שזה מוכיח שזה כן טוב, כי אתה עושה משהו דבר או שניים.
כן, אבל סתם אני אתן לך דוגמה, שאני רואה את דניאל פרץ מתכונן למשחק. אני נתתי לו הצעה להוריד כמה דברים. כי אני יודע מה אני עברתי במהלך הקריירה, ומה אני עובר במהלך הקריירה. והוא לוקח ממני גם דברים, והוא רואה שההכנה שלי מאוד מאוד קשה. נגיד, סתם דוגמה, אף אחד לא יכול לדבר איתי בחדר הלבשה. כאילו, ביום של המשחק, בשעה לפני המשחק, המאמן בא נותן לי הוראות, אני אפילו לא מקשיב. כי ברגע שהוא סיים את האספה שלו, ועכשיו אני עושה את הדברים שלי, אני יודע בדיוק מה הוא דורש. אני מקשיב, לוקח, אני לא עונה לו אפילו. מה אתה רוצה? זה מה שאתה רוצה? סבבה, נכנסתי לראש. אתה יודע, העברתי את זה. הוא הכניס את המידע, אני לא עכשיו יוצר איתו דו-שיח. כן. כי אני בשלי, אני כרגע בפוקוס של המשחק, הוא יכול לדבר איתי מה שהוא רוצה, זה, אין בינינו דו שיח, כי יש לי זמן קצוב לעשות כל דבר, אז אני צריך לחשוב, יש לי 20 דקות, אז אני צריך לחבוש, אחר כך אני עושה גומיות בפנים, אחר כך אני עושה תנועתיות, ואז צריך לצאת למגרש. אם הוא לוקח לי 3 דקות, הוא פגע לי בהכנה, אז לא מעניין אותי, הוא סיים את האספה.
אתה יודע, כשהתחלתי לעבוד בנבחרת, זה היה אחרי איזה שנתיים שכבר, כאילו, שלא עבד, רן היה בסין, והיה בהולנד, והיה במכבי, וכאילו לא היינו ביחד, לא יודע, 3+ שנים, לא הייתי איתו. ואנחנו מתכוננים לאיזה משחק בנבחרת, ופתאום אני שומע, יש לו איזה מין תרגול שהוא עושה במקלחת של החדר.
מלמול, לא?
לא, 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 יש לו תרגול שהוא עושה במקלחת קבוע, לפני היציאה, כאילו, במהלך ההכנה.
איזה רעש, שאמרת, לא?
יש, טק, 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 הוא עושה ככה עם הנעלי פקקים שהוא, איך התגעגעתי לזה, פתאום אני שומע את זה אחרי 4 שנים.
עכשיו, תבין כמה זמן זה, הרגלים של כמה זמן, אז מה עכשיו יבוא מאמן, יגיד לי, אתה לא עושה את זה? הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אני אעשה את זה.
כן.
כי זה ההכנה של המשחק, כל עוד זה לא פוגע, אל תפגע לי בזה.
תגיד, זה שאלה כזאת של אילנה דיין, אבל כאילו, זה כיף להיות ערן זהבי? זאת אומרת, אתה, אני, אתה קודם, כשאמרתי לך... קודם שאלתי אותך, אתה ראה שבוע הזה, אמרת את זה באיזה מין... באיזה מין תשישות כזה, אמרת, אתה לא רוצה לדעת.
זה מעייף, זה כיף, אבל מעייף.
זה מעייף, מנטלית זה מעייף, אבל זה גם נותן לך סיפוק מאוד מאוד גדול.
כן.
יש תקופות שזה מעייף אותך, ואתה אומר, כי בסוף כל צעד שלך בוחנים, לא משנה מה אתה עושה, מה אתה אומר, תמיד זה מתפרש לכמה וכמה כיוונים.
לי זה נשמע כמו גהנום.
לא, לא, יש הרבה מאוד, יש הרבה מאוד יתרונות, אני נהנה ממה שאני עושה, כיף לי, אני מקבל מזה סיפוק מאוד מאוד גדול, אני משמח אנשים, שזה משהו מאוד, שלא
חושב,
כל אחד זוכה לו.
מה אתה חושב אחרי שתפרוש, יהיה יותר כאילו נשימה כזאת של איזה כיף שזה נגמר, או עצב של איזה בסה שזה נגמר?
אני חושב
בהקשרים האלה.
הראשוני יהיה כאילו, וואו, כאילו...
ותוך יומיים אתה מחפש אבל, איזה אדרלני או משהו.
ברור, ומצד שני, אתה יודע, אין משהו לעולם, 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 אני בטוח בזה, שיספק אותי כמו הכדורגל. אין, לא, לא, אני חושב מה אתה יכול למצוא, כן, מה אתה יכול לעשות.
כן, הריגושים האלה.
אנשים לא יודעים מה זה הרגשה של לתת גול ולעשות 30,000 אנשים שמחים על הגדרות, מה זה אנשים, מה אתה יכול לגרום במה שאתה עושה על המגרש, ואתה לא עושה כלום. אתה עושה את העבודה שלך, מנהלך ההודעות שאני מקבל, ואפילו אם סתם עשית סרטון לילד, מה ההודעות שאתה מקבל, ואיך השפעת לו על החיים בכלל, או בכל מיני דרכים שאתה בכלל לא התכוונת אליהם. אין משהו שיכול להשתוות לזה. אין. קריירה של שחקן, זה מבחינתי, זה הדבר הכי גדול שיכול, הוא יכול לעשות בחיים הספורטיביים שלו אחר כך. אתה יכול להיות מאמן, אתה יכול להיות, לא יודע, אבל בסוף, שאתה עולה להצגה ובאים ורואים אותך, ואתה משפיע על מצבי רוח של אנשים, זה פסיכי, זה, אם אתה תחשוב על זה.
תגיד, יש את ה, איך זה נקרא באנגלית? אימפוסטר, זה, אתה מכיר את המושג הזה? אימפוסטר סינדרום, אימפוסטר, שזה מדבר על אנשים שמצליחים, אבל בתוך תוכם הם תמיד מרגישים שהכל מין בלוף, ומתישהו יעלו על זה שזה לא נכון וזה. יש לך רגעים כאלה שאתה מרגיש שאנשים לא יודעים כמה אתה בלוף? לא.
ברור.
כן?
לא, אבל אתה יודע, אפשר להגדיר את זה גם בדרכים אחרות, אתה יודע, בסוף אתה עכשיו כרגע בתהילה וכולם סביבך, ואתה יודע, כל אחד... איפשהו מה שלי לפעמים מציג זה בסוף, אתה לא יכול להיות אף פעם עצמך, תמיד מישהו לוקח ממך איזושהי חתיכה, תמיד אתה כמו איזה מוצר, כאילו, זה לוקח אותך לפה, וזה לוקח אותך לפה, וזה רוצה חלק.
הוא רוצה פודקאסט איתך,
כן, כן, ואתה צריך כאילו לשמור
עליו. אתה צריך לרוץ בין הטיפות, ואתה צריך לרצות את כולם, ואתה מרגיש כל הזמן שאתה מרצה ומרצה ומרצה, אתה גם מקבל מזה הרבה דברים בסוף גם, כן?
כן.
מצד שני, אולי אתה לא רוצה אותם בכלל. אולי אתה לא... אז אתה כל הזמן במלחמות עם עצמך, טוב, זה רגע. אז אומרים לך כל הזמן, זה איתך כי אתה ערן זהבי. והוא ככה כי אתה ככה. עצרו רגע, כאילו יש פה גם בן אדם, יש פה, קוראים לו ערן, תורידו זהבי רגע, אולי יש לי מה לתת גם מעבר לזה. אולי כיף איתי, אולי אני מצחיק, אולי אני עושה טוב לאנשים, אולי אני בן אדם טוב, אולי כיף להיות בחברתי, אולי אני בלי קשר לכל ערן זהבי, אולי אני ונמרוד חברים בלי קשר, אולי אנו מתחברים, יכול להיות גם שלא. אבל לטוב ולרע שופטים אותך ככה. אתה מתויג.
אתה שמעת את השיר החדש של סטטיק, לירז?
שמעתי חלק
קטן. זה כאילו הריב, הדו-שיח הזה בין לירז לבין סטטיק. אז בין ערן לערן זהבי, כאילו, יש רגעים שאתה מרגיש שכן, ששם בהם אתה יכול להיות, כאילו, אתה יודע, בלי כל ה... לספק את כל הסחורה?
בעיקר שאני בדובאי.
כן, כן, כאילו להיות במקומות שלא מכירים אותך, שלא זה, שאין... האמת שדובאי נראה לי שמלא אנשים.
תראה, אני אגיד לך משהו, זה מצד אחד אתה כבר כל כך נכנסת לדמות, שכשאתה לא במצב הזה, זה אפילו איפשהו קצת קשה לך, ואתה צריך ללמוד להכיר את עצמך.
כן.
כי זה קשה, אתה...
כן, כן, אתה כבר...
אתה כל כך רגיל למשהו.
איפה נגמר ערן זהבי ואיפה מתחיל ערן?
בדיוק, ואז אתה צריך... אתה לא מכיר כלום פתאום, ואתה אומר, טוב, מה עושים? אתה מתחיל ליצור קשרים חדשים ולעשות דברים חדשים. ויש יתרונות ויש חסרונות, ומצד אחד זה כיף, מצד שני, אתה יודע, לפעמים אתה מחפש את השקט. בסוף כולנו רוצים משהו איפשהו שאין לנו, וחסר לנו. אם היית שואל אותי לפני 20 שנה, אתה לא תוכל ללכת ברחוב, כולם יזהו אותך, וכל הזמן יצלמו אותך, ואתה צריך להיזהר עם כל דבר שאתה עושה, וכל דבר שאתה אומר, ואתה מוכן? הייתי אומר לך ברור, מוכן לשלם בשביל זה. ופתאום שיש לך את זה, לפעמים אתה מחפש לברוח לשקט, ומחפש שלא ידעו ושלא יראו ושלא... וידברו ושלא... אתה יודע, לא יצטלמו ולא יצלמו, ואתה מחפש רק את, את השקט שלך. אגב, משהו שאתם לא מדברים עליו, אנחנו עם כל הכבוד לפציעות ספורט והכל, גם פציעות בנפש של שחקן, הן מאוד מאוד, מאוד מאוד משפיעות על הגופני.
נכון. זה רעיון לא רע מה שאתה אומר עכשיו באמת.
נכון. אבל אני בדיוק באתי לשאול אותך, אם אתה,
כאילו יצא, קצת
אם אתה עושה אני איזשהו טיפול, זה, זאת אומרת, מטופל ברמה הפסיכולוגית וכאלה דברים.
עוד לא.
אני פסיכיאטרי, אני צריך.
אני חושב שבן רייס דיבר על זה קצת, שהיה לו איזו נפילה כזאת אחרי הצולבת השנייה, או השלישית, שהייתה לו נפילה, כאילו...
גם זה, וגם גילי ורמוט דיבר על איך, איך מצב רגשי, נפשי, גורם לך לקבל החלטות לא נכונות, ולעשות, נכון. להיפצע. זאת אומרת, אתה, אתה כאילו עושה פעולות שלא היית עושה, אם היית רגוע ו- נכון. ו- ומצב נפשי טוב. את, אגב, אני רק, אני חשב, חבל לי לפספס את זה, את, פעם דיברנו על, על, על העניין הזה של הכנה למשחק, שהרבה שחקנים מדברים על מה הם עושים ביום של המשחק, איך הם מכינים את עצמם למשחק, ואז אתה אמרת, מה זה להכין את עצמך ביום המשחק?
אני מוכן כבר ביום המשחק. ביום המשחק, דברים שאני עושה זה הרגלים. זה... כי אמרתי לך, אני ביום ראשון מתאמן ככה, כי זה לכיוון שבת. ביום שני זה ככה, בשלישי זה ככה, זה תהליך שאני בונה אותו מתחילת השבוע. כשאני מגיע לשבת, אני יודע בדיוק מה אני צריך לעשות במגרש. אני, הגוף שלי מוכן. הוא מוכן, גם בתוך כדי, גם ביום של המשחק. זה הכנה למשחק, אבל זה הרגלים לכיוון המשחק. הגוף שלי כבר יודע שיש משחק היום.
אז, אז
הוא
לא...
מוכן למאמץ הגופני הזה, כי בראש, הראש הכניס לגוף כבר שיש משחק. כי אם אני עושה, סתם דוגמה, אם אתמול עשיתי כוח פלא גוף עליון בחדר כושר, כמה תרגילים שאני עושה, הראש שלי והגוף שלי יודעים שאני עושה את זה רק יום לפני משחק.
Mm-hmm. זה, זה כן, כן. מה, זה, ברמת ה... ה... זה ברמת ה...
הרוטינה.
הרפלקסים.
בדיוק.
הפעולות כאילו...
זה נהיה אינסטינקט.
לא, כבר, כן. אתה כבר לא חושב על זה. כן. אבל בגלל
שאני... פעם אמרת לי, אם מישהו צריך להתחיל להכין את עצמו למשחק ביום המשחק, אז זה הרבה זה. יותר מדי מאוחר.
תגיד, מה... אני לא אקרא לזה אמונת תפלה, כי זה... אפשר לקרוא... זה, הוא קרא, זה הפך את זה להרגל. אבל מה ההרגל הכי מוזר שיש לך?
שכאילו לא קשור, שכאילו על פניו לא קשור.
אני לא יכול לספר לכם.
זה ישבור את זה.
ספר את זה.
אז אחד שהיה, אחד שפעם היה ונעלם?
אין לי הרבה שהיו ונעלמו.
תחתונים היה לך? עניין כזה?
לא, יש לי, כל פעם אני מחליף, אבל אתה יודע, אני נגיד סתם, אני קונה שלוש אותו דבר, ואני לא יודע עם מה אני משחק. יש לי שלוש אותו דבר.
כן.
תגיד, נעבור לאיזה כמה שאלות כזה נחמדות, אני מי? אתה מרשה לי או ש...
עד עכשיו השאלות שלי לא היו נחמדות?
לא, הן היו חביבות. אבל לא, השאלות כאלה של פיקנטריה, סתם לא. מה אתה חושב שהגול הכי יפה שלקחו לך?
שלקחו לי?
לקחו לו כאילו עצירה...
עצירה, כאילו משהו שכאילו תפס את הראש, וואי, זה...
זה היה אמור להיות גול מדהים?
אני אגיד לך את האמת, אני לא זוכר כאלה כי זה לא מעניין אותי. כל עוד זה לא נכנס, זה לא מעניין אותי. אני לא זוכר, לא נכנס למה, מה לא נכנס.
מה הפציעה הכי גרועה שראית? יצא לך לראות?
מה? לא יודע, תזכיר לי.
תסתכל על נימי בחשש.
לא, אני מנסה לחשוב איזה פציעות ראיתי.
אתה יודע, דברים כמו שברים פתוחים, שברים, פריקות מלאות
של איזה. אישהו מעיף את הבר, את הקרסון.
זעזוע מוח מצחיק.
נכנס בקורה.
סתם לא מצחיק, אבל...
לא, כלום.
מצחיק?
לא, לא. לא
יודע, אם מצחיק אותך שבאימון הראשון שלי במכבי תל אביב נתתי לשרני, אני מרפק לפנים, פתחתי לו את כל הפה.
אותי זה קצת מבדר.
אתה אחראי למדבקה הלבנה שהייתה לו מעל הגבה כל הראשונה. כן, כן. סתם. לא, לא זוכר.
לא זוכר.
פצעת מישהו?
לא.
לא פצעת אף אחד?
לא.
לא יורד לגליצ'ים?
אני לא עושה גליצ'ים סוכנים בדרך כלל.
כותב, נותן גוף, אבל לא, אני לא זוכר איזה משהו.
אני מאוד נזהר על שחקנים, אני לא, גם אם...
תגיד, שאלה כזאת קצת זה, אבל אולי, אם אתה היום חוזר אליך בגיל 16, גיל 15, יש דברים שאתה אומר לעצמך לעשות אחרת, לשנות?
תראה, ברור שאפשר לשנות ולשפר, אבל לאותה תקופה, אני חושב שניסיתי לעשות תמיד הכי טוב שאפשר, והכי הרבה שאפשר. הייתי עובד אולי יותר על הצד היותר להירגע, יותר מנטלי, יותר איך להביא את עצמי עם יותר ביטחון ויותר אמונה, כמה שזה נשמע לך, אמונה עצמית, שאתה יכול גם קצת להירגע בעבודה הקשה והסיזיפית והמשוגעת, ולהתעסק יותר, תאמין בעצמך שמה הדברים שאתה תעשה במגרש הם הרבה יותר נכונים. הייתי הרבה פעמים מחפה על, סתם דוגמה, אפילו בהפועל תל אביב, אתה יודע, דיברת על ורמוט לדוגמה, ורמוט היה לו את האפשרות לעשות מה שהוא רוצה ולא לחזור להגנה, ואני תמיד הייתי צריך לחפות ולרוץ ולחזור ולא, אם הייתי ברוגע שלי ומשדר יותר רוגע ולא קצת יותר להחזיק מעצמך, אז פשוט הייתי נותן יותר גולים והייתי מקבל יותר רטבות והייתי מקבל גם את ה... לא לרוץ בשביל אחרים.
אתה חושב שהיית מגיע לאן שהגעת אם היית משנה את השינויים האלה? אם היית מקשיב לעצמך?
אני חושב שהייתי מגיע יותר מהר. כן. והייתי נהפך למי שאני היום בגיל יותר מוקדם.
וואלה.
ואז הייתי יכול להגיע גם אפילו יותר רחוק ממה שהגעתי.
אז וואלה. באיזה גיל בעצם נולד ירן זהבי שהוא כזה משוגע גם
בעדות ובזה? לא, תמיד הייתי חוצפן והייתי עושה, אבל תמיד אתה יודע, גם הייתי, בוא נגיד מאמן, לא האמין בי עד הסוף שאני יכול להיות חלוץ כזה גדול. כאילו, אתה יודע, תמיד ראו דברים קצת אחרת, אולי יותר דריבל, יותר מהירות, יותר... אבל בסוף שהייתי מגיע מול השאר זה היה בפנים. אתה מבין? אז הייתי אולי צריך מישהו גם שיכוון אותי לזה ויעשה את זה. פשוט הוא יגיע מאוחר מדי.
תגיד, אתה חווה...
הוא יגיע בגיל 26.
כיום אתה חווה סיטואציות של, וואלה, אני לא שווה כלום, חוסר ביטחון, כמו שתיארת קודם קצת.
ברור, יש לך משחקים שאתה יותר בלחץ, יותר חוסר ביטחון, אבל זה גם הרבה, הרבה בפוקוס שלך והרבה...
איך אתה מוציא את עצמך מזה? אם אתה מזהה שאתה נמצא בתוך סיטואציה כזאת במשחק, אתה כאילו איבדת ביטחון עכשיו. זה ברמה של אפילו... אין לך לא לבקש את הכדור.
לא, אבל היום יש לי, אתה יודע, יש לי משפטים אחרים. היום אני במצב אחר לגמרי. קח אותי אחורה כמה שנים, אתה יודע, זה היה שונה. היום אני פשוט אומר, תנשום רגע, תהנה, אתה לא יודע מתי זה מסתיים.
זה המשפט.
תהנה, תנשום, צחק, תבלה. כאילו, כי לרוץ אני ארוץ. לעשות את הדברים שהמאמן מבקש, טקטית אני אעשה. עכשיו רק תבוא, תהנה. תנסה, אתה לא יודע מתי זה הולך לגמרי. יכול להיות שזה בסוף העונה, יכול להיות שזה בסוף העונה הבאה, יכול להיות שזה עוד שנתיים. כמת את זה למשחקים. יש לך עוד 100 פעם לעלות לראות את הדבר הזה.
זה טיפ מעולה, אני אקח אותו לפודקאסט, אתה לא יודע מתי זה ייגמר.
נכון.
מה אתה מסתכל עליי ככה?
לא, אני מנסה להבין את המסר. אבל...
לכן, ניחוש אחד, נימי.
אני מרותק פה, יש לי עוד, אני רוצה לשאול אבל לדברים. יש לאנשים כל כך הרבה מה ללמוד ממנו, באמת.
מלא, מלא, אבל זהו יבוא עוד פעם, הוא יעשה עוד פרק, מה אתה חושב?
אני מקווה שהקלטתם את זה.
הוא לא יבוא לעולם, אין מצב, הוא לא יבוא, גם לטיפול הוא לא יגיע לפה, יצר רק שלא נכניס אותו לחדר הזה.
למה, בבקרים אני נהנה לבוא לפה, אל תלכלך.
נכון.
עכשיו יש לנו אימוני בוקר עכשיו כל הזמן.
כשלא יהיה.
יפה.
בקיץ.
טוב,
נימי. בסדר, תשמע, איך היה לך? איך היה...
לי כיף, תמיד אני כיף לי בחברתכם.
אתה, יש לך משהו מצחיק לספר על יותם, עליי? משהו, זה, זוכר את זה?
מה היה לנו ביחד?
אני מקווה שאני אראה לכם את ההודעות שלי ושלכם, זה מספיק מצחיק. יש לכם איזה שם פה מצלמה. אני אדליף את זה. אני אדליף את זה לתקשורת הפודקאסטים.
טוב, אז המון...
כרגיל כיף.
כרגיל תענוג.
נהניתי, נהניתי.
אוהב אותך מאוד מאוד מאוד.
גם אני אוהב אותך.
גאה בך.
המון תודה שבאת פעם שנייה.
נכון.
הפעם באמת חלבנו את הפציעה הזאת.
חשוב שאתם מעלים את הפודקאסט, תרשמו הפודקאסט מספר 2.
נכון, ביקור שני.
אנחנו לא מסתירים את הטעות. לוקחים אחריות.
זה מאוד מאוד חשוב.
מסכים איתך. אז תודה רבה לכולם.
אם אתם זה, אם נהניתם מהפרק הזה, אז כמובן שתשתפו אותו, איך לא תהנו מפרק הזה, וגם אם אתם, מן הסתם, אני חושב שזה פרק שיכול לעזור להרבה מאוד אנשים, והרבה מאוד ספורטאים צעירים, והוא חשוב לאנשים, לספורטאים צעירים לשמוע את זה, אז תשלחו את זה לכל מי שאתם מכירים, שהוא ככה זה, שהוא, יש לו ילדים כאלה, או שהוא בעצמו ספורטאי, וגם כן תנו לנו בזה, תנו בדירוגים, בכוכבים, בזה, זה עוזר, זה עוזר, כשספוטיפיי רואה שיש לך הרבה, אז הם...
כן, ובאינסטגרם אנחנו פשוט רושמים מאחורי הקראים בעברית, וזה מביא אותכם לזה. זהו, תודה רבה לכולם.
תודה רבה.